שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך, הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום, ניצה מזוז.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1111, ואנחנו משוחחים עם הרב לייטמן על התפתחות היהדות. קיימנו כבר כמה תוכניות בנידון, נמשיך לדבר על זה היום, תהיו איתנו, יהיה מרתק. ניצה, בואי תפתחי בבקשה.
אז ככה, אנחנו רוצים לדבר על התפתחות היהדות, ולראות איך היא באמת לבשה בכל תקופה בחיי העם צורות שונות. עכשיו, מאוד חשוב להסביר אולי, כאיזושהי הקדמה, שבאמת גם אנחנו היום, כשאנחנו מסתכלים ומנסים ללמוד את העבר שלנו, את היהדות, יש לנו בעצם שני נתיבים. נתיב אחד הוא בעצם הנתיב של סיפורי המקרא, שאנחנו קוראים את סיפורי המקרא כפשוטם, כמו שהם, ומנסים ככה לעקוב אחרי התהליכים כפי שהם מתוארים בסיפורים האלה. נתיב נוסף הוא נתיב בעצם היסטורי. אפשר לחקור, לבדוק, למצוא ממצאים, כן היה, לא היה, וכן הלאה. זאת אומרת, יש פה שני נתיבים, מצד אחד מקראי, מצד אחד היסטורי. הנתיב המיוחד שאנחנו רוצים פה לפתח ביחד איתך בתוכנית, זה אותו נתיב שהוא פחות אולי מוכר, והוא הנתיב הקבלי. הוא בעצם הדרך שבה המקובלים רואים את הסיפור היהודי האמיתי, האותנטי, המהותי, השורשי.
כן.
ואליו אנחנו בעצם מכוונים. אז אנחנו ננסה לזכור את זה כל הזמן, כי בעצם מה שאנחנו מכירים, אני מסתכלת על עצמי, כשאני הייתי בבית ספר, אז לימדו אותי את הסיפורים המקראיים, למדתי את הספר, שמות, ויקרא וכן הלאה, ולמדתי את הסיפורים. וגם ההיסטוריה, למדתי מה שלמדתי שם. ואיתך אנחנו רוצים בעצם להבין את המהות. אז עכשיו אני רוצה למקד את עצמנו, בתוך כל הסיפור הארוך היהודי, אנחנו מתמקדים כרגע בנקודה שבה עם ישראל, אחרי התקופה שהוא היה במצרים, יצא ממצרים, עבר 40 שנה במדבר, נכנס לארץ ישראל, מתיישב בארץ ישראל, מחלק, יש איזושהי חלוקה לנחלות, כל שבט מתיישב, ומתחילה להיבנות גם איזושהי סוג של היררכיה מסוימת. אז באמת בתוכנית קודמת הסברת לנו את התהליך הפנימי שהעם הזה עובר. ואחרי שהוא מגיע לארץ ישראל, שככה הסברת לנו שזה בעצם המימוש של אותה תכונת השפעה, הרצון להיות מחובר, מקושר ביניהם וגם עם הכוח העליון, הם מגיעים לאיזשהו שלב מסוים שבו העם אומר, אני רוצה מלך, אני רוצה מלוכה. אני מסתכל אולי מהצד, ככה זה יכול גם להיראות, אני מסתכל מהצד ואני רואה של... לכל העמים אחרים יש מלך, גם אנחנו רוצים להמליך על עצמנו מלך. בוא ננסה להבין מה המשמעות הפנימית של המלוכה עבור עם ישראל.
זה לא שייך להתפתחות הרוחנית. אמנם שכן, אבל בצורה שאנחנו לא רגילים לזה. כי דוד המלך נגיד, כן? ושלמה המלך, ובכלל שם, עוד ועוד ועוד מלכים שקמו, היו כאלו שאנחנו לא מבינים אותם. היו טובים, קדושים, היו רעים, אכזריים, וכן הלאה. זה קצת פחות לנו מובן ממבט של קבלה. כי מבט הקבלה היא מדברת על המלך שהוא אחד מהדמויות הקדושים שבעם. שהוא צריך לתת דוגמה לכל העם. הוא צריך להוביל את העם להתפתחות הרוחנית. המלך הוא היה משרת לעם. ולפי זה גם כן נביאים שבתו אותו הדור, הם היו ממליכים את המלך.
כן.
זה לא שהיה כמו שבכל מיני מקומות ומדינות שבאירופה או משהו שהיה בא
בשליטה אולי או בירושה, כן.
כן, זה משהו אך ורק לפי ההישגים שלו. ולכן מלך ישראל זה עבודה קשה מאוד, שהוא היה צריך לשרת לכל העם. הוא היה צריך להסביר ולתת דוגמה לכל העם, מה זה נקרא להיות בהשפעה ובדביקות בבורא וכן הלאה. לכן נקרא מלך. מלך זה נקודת המלכות,
כן.
הספירה האחרונה, שהיא צריכה להגיע אליה הכתר, לספירה העליונה. זאת אומרת, המלך הוא גם הרע ביותר וגם הטוב ביותר.
זאת אומרת, הוא מחזיק כאילו בתוכו שתי קצוות.
כן.
נגיד, בהשוואה למנהיג, אם ניקח את המנהיגים שהיו לפני שהייתה מלוכה, היו מנהיגים.
זה, שוב, אני לא רוצה להיכנס להיסטוריה, כי מה שאנחנו יכולים להוציא מההיסטוריה זה לא כל כך נכון.
כן.
ואנחנו בודקים את ההיסטוריה לפי השכל שלנו. וזה לגמרי לא נכון. זה עם שהיה כל הזמן בנטייה להשפעה, לחיבור, לאהבה, והיה נלחם כדי להישאר בזה. ומפני שהאגו שלנו כל הזמן גובר, במיוחד שנכנסנו לארץ ישראל, זה נקרא נכנסנו להתעוררות של האגו שהיה במצרים, ושאחרי המדבר התחיל להתעורר בנו, מדבר זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע, זה לא המדבר עצמו, זה חול או משהו, לא. אלה שהתחלנו לעבוד עם הרצון שהתעורר בנו וגדל בנו במצרים, זה נקרא כבר רצונות שאנחנו צריכים לעבוד איתם ולקבל על מנת להשפיע. זה לגמרי אופן העבודה אחר לגמרי נגד האגו שלנו. אז התחילו באמת בעיות גדולות מאוד. אנחנו התחלנו להילחם עם הרצונות האלו.
כן.
שזה נקרא מלחמות בכיבוש הארץ. כיבוש הרצון. שאותו רצון שישב התגלה, משכנו אותו מהמצרים, מאותה התקופה, והתעורר עכשיו, אז אנחנו עם הכוח שרכשנו במדבר, נלחמים עם הרצונות האגואיסטים, כדי ממש לעקוף אותם.
להכניע אותם.
כן, להכניע אותם תחת השפעה. וזה נקרא רצון לכיבוש הארץ. שהרצון הזה, האגואיסטי, הוא צריך לעבוד בכוונה על מנת להשפיע.
זאת אומרת, הכיבוש הוא כל הזמן על הרצונות שכל הזמן רוצים לקבל,
כן.
אז זה כל הזמן מין מלחמה פנימית בין להכניע את הרצון לקבל, שאני רוצה רק לקבל.
כן, ולהפוך אותו.
ולהפוך אותו, את אותו רצון,
כן,
להפוך אותו, להשפיע בעצם לזולת.
כן,
אז אם אני מבין נכון, בראייה הקבלית, חוץ מהפעולה החיצונית של להיכנס מהמדבר לארץ ישראל, להילהם, לכבוש, לחלק נחלות, יש גם תהליך פנימי שעובר העם הזה בינו לבין עצמו, בלי קשר לאנשים אחרים, שבו כל אדם ואדם וכולם ביחד עוברים תהליך של איזשהו כיבוש פנימי של הרצונות האגואיסטים שמתעוררים בהם, והם כובשים אותם ונלחמים בהם ומכניעים אותם לכיוון של מי לספוג הכל פנימה לתוכי, לכיוון של לתת, לאהוב, להתהבר. הבנתי?
חלקית.
אז תשלים לי.
אני מפחד לבלבל אנשים.
אנשים יודעים שהעם בא מהמדבר, נכנס לארץ, כבש, הילק לנהלות, הקים מלך. את זה הם יודעים גם בלי שתבלבל אותם. מה אתה מוסיף על זה? זאת השאלה.
אני מוסיף בלבול. אבל אני מצטער.
בבקשה.
נגיד, כן. כאילו מרגע זה ועד שאני
כן.
אסיים, כאילו אין. אבל אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא חיים בעולם הזה, אנחנו לא עוברים מבבל לארץ כנען, ומארץ כנען למצרים, וממצרים למדבר סיני, וממדבר סיני לארץ ישראל, כן? אלה אנחנו כל הזמן קיימים ברצונות שלנו. ועם הרצונות שלנו בכלל, בלבד אנחנו עובדים. ואין מציאות, אלה רק הרצונות שלנו, ובמידה שאנחנו עובדים עם הרצונות שלנו, כך אנחנו מגלים כביכול באיזה עולם אנחנו נמצאים, באיזה מקום גיאוגרפי אנחנו נמצאים, זה הכל מתראה בנו כתפיסת המציאות. אבל אנחנו עובדים וחיים רק בתוך הרצון.
זאת אומרת, המלחמה הפנימית שאדם עובר, או עם עובר נגיד, במקרה הזה הקבוצה, שרוצה לממש את העקרונות של היהדות ביניהם, היא בעצם, על פי המצב הפנימי שהיא נמצאת, המלחמות הפנימיות, הפעם זה מצליח יותר, פעם מצליחים יותר להיות בהשפעה, פעם הכוח של הקבלה מכריע אותם, זה בעצם נותן איזשהו, בוא נגיד, השתקפות חיצונית למציאות. כן. ואז כן, זה בעצם מה שאתה אומר. עכשיו בוא ננסה אבל להבין באמת בתוך המלחמות האלה, בוא נוסיף עכשיו גם את הבנייה של בית המקדש. מה זה הבנייה של בית המקדש?
אותו הכלי שאנחנו בונים,
כן,
כדי לחזור למציאות של האדם הראשון.
מי זה האדם הראשון?
נשמה שלנו. הרצונות שלנו המחוברים יחד, בצורה הדדית, במערכת אחת. איש את ראו יעזורו, ואהבת לרעך כמוך, ששם מתגלה הכוח העליון, שזה כוח השפעה ואהבה, שנקרא בורא עליון. אז זה שאנחנו רוצים, אנחנו מחויבים בעצם, בכל התהליך היסטוריה, רוצים או לא, אנחנו נעים לכיוון ההוא. אז אנחנו מגיעים למצב של בניית בית המקדש, או בניית הכלי, חיבור בינינו. זה מה שהם נכנסים לארץ ישראל, לרצון שמכוון ישר כאל, לקחו רצון מצרים, התחילו לאבד אותו, שיהיה מכוון על מנת להשפיע בין כל החלקים השבורים, לחבר אותם יחד, שבחלקים האלה ביחד, לבנות בהם, בין החלקים האלה, קשר מיוחד, שנקרא נשמה, או שנקרא בית, בניין. מה זה בניין? שבו כולנו נכללים ברצונות שלהם, שזה לב האומה, חיבור בין כולם. זה נקרא בית המקדש. למה בית המקדש? בית זה נקרא רצון, וקדושה זה נקרא על מנת להשפיע. על מנת להשפיע בצורה הדדית, אז נקרא שבית הוא מוכן, ושכולם מתכוונים להשפיע מתוך החיבור ביניהם כלפי הכוח העליון, כלפי הבורא. זה נקרא עבודות בית המקדש.
אז נראה אם אני מבין. יש לי פה את עם ישראל, שבתוכו מתעוררים רצונות אגואיסטיים, כאילו כל אחד רוצה לנצל את האחרים, הוא עושה מלחמה פנימית עם עצמו, עם הנטיות האגואיסטיות שלו, ומתחיל להתגבר ולפנות בכיוון הפוך מתוך עצמו, לכיוון הזולת. נוצרת רשת של קשרים טובים, במקום קשרים אגואיסטיים נצלנים, שכל אחד כאילו מושך רק לכיוון שלו, שכל אחד רוצה להיטיב לאחרים, והרשת של קשרים הזאת, היא מביאה אותם לאיזו רמת התקשרות הדשה, שאתה מגדיר אותה כבית המקדש. זאת אומרת, אתה בכלל לא מתייחס לבניין פיזי, אלא לבנייה של התקשרות מאיכות הדשה בין האנשים.
כן.
למה היא, וההתקשרות הזאת היא החדשה, אתה קורא לה בית.
כי הם בונים מבנה כזה, ביניהם.
מבנה, רשת קשרים שבמה היא מיוחדת, מה מיוחד ברשת הקשרים הזאת?
השפעה הדדית.
מה זה השפעה הדדית?
השפעה הדדית שכל אחד רוצה להשפיע לזולת, רוצה לעזור, רוצה לתמוך, רוצה להעביר כוח העליון של השפעה, אהבה, חום, לאחרים. בשביל זה, לשם זה הוא קיים. כל אחד.
הרצון הזה מכל אחד כלפי האחרים בונה רשת קשר מיוחדת.
כן.
ולמה הבית...
שסך הכל זה נקרא נשמה.
הרשת קשר הזו?
כן.
מתוך רצון להיטיב כן. זה לזה.
או עכשיו, בית המקדש.
למה זה נקרא בית המקדש? מה זה מקדש? מקדשים היו לכל העמים באזור. היסטוריונים מראים שלכל העמים באזור היו מקדשים עוד קודם. בא עם ישראל, נכנס לארץ ישראל, כובש אותה, בונה לו בית מקדש. לכאורה עוד בית מקדש כמו בתי מקדש רבים. במה הוא נבדל? מה מיוחד פה? או שלא מיוחד, או שלא נבדל.
מיוחד מאוד בזה במה? שהוא מייצב לנו, הוא מסמל לנו יחס היפה שיש בין כל חברי האומה, ואהבת לרעך כמוך.
זאת אומרת, למראית עין, כל מי שהיה, נגיד, מסתכל מהצד, רואה, נגיד, מבנה של בית. אבל היהודים, זאת אומרת, העם עצמו הרגיש שהבית הזה החיצוני הוא מייצג איזשהו דגם של מבנה פנימי ביניהם בעצם?
אני לא חושב שהם כל כך התייחסו לבית הזה כמו לאיזה סמל. כן. כי העיקר בשבילם בכלל לא היה, לא לבנות ירושלים ולא לבנות בית המקדש, או בכלל שזה היה בשילו, בכל מיני מקומות, זה לא חשוב. העיקר זה שיהיה בינינו קשר חם, הדדי, עד אהבה, שבו בתוך הקשר הזה אנחנו יכולים לגלות את הבורא.
אז בואו נסתכל עכשיו בתוך הקשר הזה באמת, במערכת שהם בנו ביניהם. בפנים היה גם שכבה מסוימת של אנשים שהם היו הכהונה, הכהנים.
כן.
מה היה התפקיד שלהם כלפי...
כהנים, לוויים וישראל, זה כך כל העם היה מחולק.
כן.
כן. שזה עוד יחסית ביציאה מהבבל. מי שהיו שייכים לגובה הרוחני של אברהם, ארון, כן, משה וכן הלאה, ולמטה למטה מהם. זה חלוקה לפי אברהם, יצחק, יעקב, ואחר כך חלוקה לפי בני יעקב. שאברהם יעקב, אברהם יצחק יעקב זה כתר חוכמה בינה, זה הגימל בחינות העליונות, ששייכים לראש של האומה, ואחר כך כל בני ישראל מה שנקרא, שזה בני יעקב, ממעלה למטה.
כשאנחנו מדברים על כהנים ולוויים, הם באים משבט מסוים, משבט לוי. זאת אומרת, כן. יש 12 שבטים, ומתוך שבט אחד, שבט לוי, נוצרים שני מעמדות מיוחדים, שנבדלים מכל שאר העם, כהנים ולוויים. כהני דת זה גם משהו שמוכר מעמים רבים אחרים. במה מיוחד או לא מיוחד, במעמד של הכהנים בקרב עם ישראל?
באותם הזמנים, כהנים היו שייכים לעבודה הכי גבוהה רוחנית, שנקרא בית המקדש. לוויים היו עוזרים להם, והיו מעבר בין הכהנים לעם.
העבודה הזו המיוחדת שהיו עוסקים בה כהנים, מה הייתה העבודה? אנחנו יודעים שהם היו עוסקים בהקרבת קורבנות.
כן.
הקרבת קורבנות, גם זה. טקסים פגנים שהתרחשו בכל עמי האזור, עוד לפני שהיה ליהודים בית מקדש והקריבו קורבנות.
לגמרי לא זה.
אז מה כן?
אלה לוקחים רצון לקבל, והופכים אותו על מנת להשפיע. הופכים עבודה עמו מהצורה האגואיסטית, הבהמית, לצורה האנושית, שזה השפעה והאהבה. זאת אומרת, תיקון לגמרי הכוונה על פני רצון לקבל.
מי היה לוקח? איזה רצון? של מי?
של הבהמה.
כתוב שהעם היה בא ומביא, נגיד, בהמה כלשהי, לבית המקדש, שם היו מקבלים אותה כן. הכהנים, עושים עבודה שלמה לפרטי פרטים שנקראת עבודת הקורבנות. בסופו כן. של דבר היו מקריבים את הבהמה, אז נגיד שאתה הבאת ואני כהן, לוקח אותה ממך, אני לא מקריא את כל הפרטים, עושה איזושהי עבודה, מקריב אותה וכן הלאה. עכשיו, מה הוספת לי על זה?
הוספתי על זה שאתה עובד שם כקצב, כן?
הכהן, הכהן בבית המקדש.
כן, והיית צריך לחתוך את הבהמה ולצלול אותה והכל, ואחר כך אני יושב ואוכל.
כן, זה אני יודע גם קודם, מה אתה מוסיף לי על זה?
כן.
שיוצא שעבודת הכהנים הכי גבוהה כדי לשרת את העם, שהביא קורבנות.
נכון.
אתה רואה איזה סיבוב. העם חמבי איזה כבס,
כן.
והכהנים שוחטים וצולים אותה וכן הלאה, כן?
כן.
ואחר כך מגישים לאותם שהביאו את הקורבנות.
כן.
מה זאת אומרת?
מה?
פה אנחנו נראה את זה לא בצורה...
בדיוק.
איך שזה כתוב. זאת אומרת שכל אחד ואחד...
כן.
מתקשר למורים של העם, שזה כהנים ולוויים, ולוויים גם כן עבדו בבית המקדש. רק לכל אחד היה מקום מסוים. וכל אחד ואחד שרצה לתקן, שהיה לו מה לתקן, הוא היה מביא את החלק הבהמי שלו, זה יכול להיות מלח, ויכול להיות משהו מהשדה, פירות מהשדה, וכבש או פרה, לא חשוב מה, אלה כל דבר ודבר שהיה אפשר לעשות ממנו כעבודה הרוחנית, והיה בא להקריף אותה. זאת אומרת ש... מה זאת אומרת? כל אדם הוא עולם קטן. בכל אחד יש אומות העולם, ישראל שמתחלקים לעם, לויים וכהנים. וכולם צריכים להיות מחוברים לכוח עליון, לבורא. אז אתה רואה בזה כבר מערכת שלמה, איך אנחנו צריכים לעבוד כדי לתקן את כל הרצונות שלנו, כל העולם הזה, שיהיה כולו קשור לרוחניות, ויקבל מרוחניות את הכוח השפעה, ויתמלא בזה, ויגיע לתיקון הנרצה.
לא הבנתי מה התיקון פה עוד בכל התהליך שתיארת. הבאתי משהו מהצומח, מהדומה, מההי, לבית המקדש, עשו איתו איזה עבודה, הקריבו אותו קורבן. מה תיקנו בזה?
אני אשתדל להסביר. אתה צודק. ישראל, שנקרא מי שמכוון להגיע להשפעה לבורא, הוא צריך להביא את כל הרצונות שלו.
האדם מישראל?
אדם מישראל, נגיד, כן.
אוקיי.
מי זה ישראל? אני אמרתי.
מה?
מי שרוצה להתקרב לבורא.
שאיך נגדיר את הבורא?
כוח השפעה ואהבה.
אדם שרוצה להתקרב לכוח...
השפעה ואהבה.
השפעה ואהבה.
כן.
שיהיה בו כזה כוח, מה הכוונה להתקרב?
שיהיה בו כזה כוח.
אוקיי.
זהו, זה יכול להיות מישהו מאפריקה, או מאמזוניה.
אוקיי.
כן, זהו.
השפעה, הכוונה, לימדת אותי קודם, השפעה זה השפעה טובה לזולת.
נכון.
אדם שרוצה שיהיה בו כוח של השפעה,
כן.
זה אהבה.
הוא צריך כוח לזה.
כן.
אין לו כוח הזה מהטבע.
כי זה הפוך לטבע האדם.
כן.
אוקיי.
לכן הוא צריך להגיע למצב שהוא מגיע לקורבן. קורבן זה נקרא ממילה קרוב.
אוקיי.
שהוא רוצה להתקרב לכוח השפעה ואהבה שזה הבורא. וגם כן קורבן ממילה מקריף, שהוא מוכן לקריף את הרצון האגואיסטי שלו, שיעבור תיקון, ובמקום להשתמש בו בצורה אגואיסטית על מנת לקבל, שישתמש בו על מנת להשפיע. ואז הוא מעלה את הרצון שלו, שנקרא נגיד כבש, לא חשוב איך, רצון, זהו, לתיקון, לדרגה יותר גבוהה, הוא מוסר את זה למקום שנקרא בית המקדש. מה זה בית המקדש? זה איפה שנמצאים הרצונות שלו שמחוברים עם הבורא, שנקרא כהנים, לוויים, ואז הרצונות האלה, הם מקבלים את הקורבן הזה שהוא רוצה להקריף, ושוחטים אותו, זאת אומרת, מספיק לך לחיות כמו בהמה, אלא עכשיו אתה תשרת לדרגת האדם. לכן שוחטים את הבהמה, מאבדים אותה, צולים אותה, ומגישים לאדם. שמביא את הקורבן. כי בכל אדם יש לך דומם צומח חי, והוא רוצה כדי להגיע לדרגת האלוקות, הוא צריך לקריף את הדומם צומח חי שבו, האגואיסטים האלה, על ידי העבודה עם הכהן, עם הבית המקדש, לדרגת האלוקות. זה משתמש כבמנוף. וכך אנחנו רואים שאנחנו חייבים לבצע, לעשות כאלו תיקונים, שהם תיקונים בתוך הרצון שלנו בלבד, ומה שקורה בבית שבנו, או אחר כך שאין כאילו בית, זה לא חשוב. אנחנו צריכים באותה עבודה לחיות, ולעשות אותם הפעולות, גם עכשיו.
אז נראה אם הבנו, אם הבנתי את הפעולה. אדם שרוצה שיהיה בו כוח של השפעה טובה ושל אהבה, הוא צריך להקריב את הרצונות שהפוכים מזה בתוכו, הרצונות האגואיסטיים, שכמו כן. שקראת, תפסיק להיות כמו בהמה. אם הבנתי את הדימוי, להיות כמו בהמה היה להיות בצורה אגואיסטית, נצלנית, שבו אתה לוקח מאחרים לעצמך.
כן.
את זה צריך לשחוט בתוכי, ואני משתמש באיזשהו מנגנון שקוראים לו כהנים, לוויים, שזה רצונות שהם כבר מתוקנים בתוכי או בכלל, והם עוזרים לי בעצם לשדרג את, את היצר האגואיסטי שבי. כן. זה מה שקורה.
כן.
זה נקרא להקריב קורבן.
כן.
ולכן אתה מדגיש שעבודת הקורבנות היא צריכה בעצם להתקיים פנימית באדם שרוצה להתפתח ולרכוש כוח של השפעה ואהבה, בין אם יש בית מקדש, אין בית מקדש, וכמו שסיימת גם היום.
אין העולם הזה בכלל. העולם הזה אנחנו רואים, כמו דיברנו על זה, כן, אנחנו כבר מסיימים, אבל בכל זאת, העולם הזה זה עולם המדומה, הוא מתראה רק בתוך, אנחנו מתארים אותו בתוך הרצונות שלנו. ולכן בוא נבנה תיקונים בתוך הרצון, ונראה גם כן איך הרצון הפנימי הזה, הוא מצייר לנו את העולם החיצון.
שאלה אחרונה, בחצי דקה שנותרה. תיארת לי פה עכשיו תהליך פנימי שמתרחש בפנימיותו של האדם. מה זה אומר שעם שלם עובר כאלה תהליכים של תיקונים פנימיים? איזה מין עם זה הופך להיות?
אחד. כי איש אחד ואליו אחד. עם אחד.
שמה מיוחד בו?
לב אחד, רצון אחד, מוח אחד, מחשבה אחד. כולם מיוחדים ונותנים בזה מקום לבורא, לכוח העליון, כוח השפעה ואהבה, להתגלות בהם.
תודה רבה לך הרב לייטמן, תודה ניצה, תודה גם לכם שהייתם איתנו. לב אחד, חיים חדשים, כל טוב, להתראות.